אז אתמול, אנחנו בדף י"ב עמוד ב', אתמול עברנו את המשנה כבר, אבל בגלל שזו סוגיה אחת קצת מורכבת, אז נתחיל שוב פעם מהמשנה. המשנה בדף י"ב עמוד ב' אומרת, מצא שטרי חוב, אם יש בהן אחריות נכסים, י"ב עמוד ב', כן? אם יש בהן אחריות נכסים, לא יחזיר. שבית דין נפרעים מהם, אין בהן אחריות נכסים יחזיר, שאין בית דין נפרעים מהם, דברי רבי מאיר. אז לפי רבי מאיר, מחזירים שטר שאין בו אחריות נכסים, ולא מחזירים שטר שיש בו אחריות נכסים, וחכמים אומרים, בין כך ובין כך לא יחזיר, מפני שבית דין נפרעים מהם. זאת המשנה. אז לפי חכמים, מי שמוצא שטר חוב לא מחזיר בכל אופן, ולפי רבי מאיר זה תלוי בשאלה אם כתוב בשטר שיש אחריות נכסים או לא כתוב בשטר שיש אחריות נכסים. אומרת הגמרא, במה עסקינן? כן? באיזה סיטואציה מדובר? אילי מה כשחייב מודה, כי יש בהן אחריות נכסים, המאי לא יחזיר? המודה. וכשאין חייב מודה, כי אין בהן אחריות נכסים, המאי יחזיר? זאת אומרת, מה מדובר פה? שהוא הולך ללווה ומלווה ואומר, כן, כתוב את השמות שלהם, הוא יודע, הם שכנים שלו. אז הוא אומר להם, הנה, מצאתי את השטר הזה. אז אם הלווה אומר, אני פרעתי כבר את השטר, והמלווה אומר, עוד לא פרעת לי, אז ברור שלא יחזיר, כי הוא לא מודה. ואם, ואם הלווה מודה שהוא לא פרע את השטר, אז למה שהוא לא יחזיר בכל אופן? אז מה זה משנה אם יש אחריות נכסים או לא, או מה שצריך להיות משנה, זה אם הלווה מודה או לא מודה. כן? אז אם אלה, כשחייב מודה, כשיש בהן אחריות נכסים, למה לא יחזיר? המודה, ואם אין חייב מודה, כי אין בהן אחריות המה יחזיר. נעיד אלו גבי ממשאבדי, מבני חרי מגווה גבי. הרי אם הוא, אם החייב לא מודה, הלווה לא מודה, אז למה שהוא יחזיר? למרות שלא יגבו את זה מנכסים משועבדים, כי אין אחריות נכסים, אבל יגבו את זה מאחריות, מהנכסים שלו. למה שנסכים לזה? הוא לא מודה שזה, שבאמת הוא טוען שהוא פרע את השטר. אומרת הגמרא, לעולם כשחייב מודה, ואחה היינו תאמה, דחיישין אנשמה כתב ללוות בניסן, ולא לבה עד תשרי, ועד תלמיטרף לקוחות שלא קדים. מדובר שהלווה, החייב, מודה שהוא חייב, אז למה לא נחזיר אם יש בשטר אחריות נכסים? כי אנחנו חוששים שנדפוק את הצד השלישי, נפגע בצד השלישי. הצד שקנה את הנכסים מהלווה, כן? אז יכול להיות שהוא כתב ללוות בניסן ולא לבה עד תשרי. זאת אומרת, הכתוב בשטר תאריך א' ניסן, אבל בפועל ההלוואה התקיימה באלף תשרי, לא באלף תשרי, בגימל תשרי, כן? אז עכשיו, אם ההלוואה התקיימה בפועל בגימל תשרי, אז השיעבוד נכסים מתחיל מגימל תשרי ולא מאלף ניסן. ומה כתוב בשטר? אלף ניסן, יבוא המלווה, עכשיו מישהו קנה מהלווה שדה באלף סיוון, כן? יבוא המלווה ויקח ממנו את השדה, כי יגיד הלווה לא משלם לי, אבל השדה הזה לא באמת משועבד, כי ההלוואה עוד לא התחילה, אוקיי? אז זה החשש. ולכן אפילו אם הלווה מודה שהוא לווה, עדיין אם יש בשטר אחריות נכסים, אנחנו לא מחזירים את השטר למלווה, כי אנחנו חוששים שזה יפגע בקונים שקנו נכסים מהלווה. אומרת הגמרא, אוקיי, יאחי כל שיטר, דעתו לכמן נכס לו אחי. אם אתה טוען שיש חשש אמיתי שהתאריך שכתוב בשטר הוא לא נכון, אז תמיד תגיד את זה. כל פעם שהמלווה יבוא לפרוע משדה, אנחנו נגיד, רגע, אולי התאריך לא נכון, אולי הלוואה התרחשה אחרי הקנייה, ולא בתאריך שכתוב בשטר, ולכן אי אפשר יהיה לגבות שום נכסים משטרות לפי זה, כן? אומרת הגמרא, כל שיטר לא ריאי, הני ריאי. השטר האלה עבר ריאותה. למה, מה הריאותה של השטר? מה רע בשטר הזה? שהוא מצאו אותו על הרצפה. אם מצאו אותו על הרצפה, סימן שאף אחד לא שמר עליו כמו שצריך. למה לא שמר עליו כמו שצריך? כי הוא היה לו איזה בעיה. לכן המלווה זלזל בו ואיבד אותו. אז אנחנו אומרים שבגלל הריאותה אנחנו חוששים שאולי לא רק שהשטר הזה נאבד, אלא גם התאריך שכתוב עליו לא נכון. עכשיו אומרת הגמרא, אלא עד כאן הגענו אתמול, אלא עד אתנן כותבין שטר ללווה, אף על פי שאין מלווה אימו, לכתחילה איך כתבינו, נכו שמה כתב ללוות בניסן ולא לווה עד תשרי, ואתי למיטרף לקוחות שלא כדין. יש משנה שעכשיו הבא לווה, אם המלווה בא לסופר ואומר לו, תכתוב בבקשה שפלוני חייב לי 1,000 שקל, ברור שאסור לסופר לכתוב את זה, כי אני סתם, מה אני כותב, אי אפשר לכתוב דבר כזה. אבל אם יבוא הלווה ויגיד, תכתוב שאני חייב לפלוני 1,000 שקל, אז לכאורה אין בעיה שהוא יכתוב את זה. הלווה מודה שהוא חייב 1,000 שקל, אז הסופר יכול לכתוב את השטר, זה יהיה שטר בסדר. כותבין שטר הלווה, אף על פי שאין מלווה עמו, למרות שעל המלווה לא נמצא פה ומודה שבאמת חייבים לו 1,000 שקל, זה מותר לסופר לכתוב את זה. אומרת אגמר הרגע, לכתחילה איך יכתבינו נכם שמה כתב להלוות בניסן ולא לבת, תישארי ואתי למיטרף לקוחות שלא כדין. רגע, איך הוא יכול לי לעשות את זה? אם יבוא המלווה והלווה, אז הם כבר יעשו בטח את ההלוואה. אבל אם הלווה בא לסופר ואומר לו, תכתוב עכשיו שטר, עם התאריך של היום, כן? ותכתוב שאני חייב לפלוני 1,000 שקל, אז יכול להיות שההלוואה לא תקרה היום, והיא תקרה עוד חצי שנה, זה יפגע בלקוחות שיקנו את השדה מהלווה בתקופה שבינתיים. אז איך מותר לכתוב את השטר הזה?
אבל גם יכול להיות שהסכום לא נכון.
כן, אבל הסכום לא נכון, הלווה יכול להתחייב על סכום, על כל סכום שהוא כאילו, הלווה מתחייב, הוא אומר אני חייב. אז זה בסדר, רק הבעיה היא בצד השלישי, שהוא יפגע בו בדבר הזה. אומרת הגמרא, אמר רב אסי, בשטרי הקנאה, דעה שעביד נפשי, איזה שטר כתוב שמותר לסופר לכתוב ללווה, שטר הלוואה רגיל הוא לא יכול לכתוב לו, כי באמת יש את החשש שההלוואה לא תקרה היום. מותר לעשות את זה רק בשטר הקנאה. מה זה שטר הקנאה? מסביר רשי, שמקנה לו נכסיו מהיום, בין ילווה בין לא ילווה, יגבה מהם לאותו זמן מהיום. זה שטר מיוחד שאומר למלווה, אני, הנכסים שלי קנויים לך אם אני לא אפרט החוב, ולא משנה מתי לוויתי. כאילו זה שטר, אני יכול להקנות שדה בשטר הרי, כן? אז אני מקנה את השדה בשטר, ואני רק עושה תנאי, שאם אני אחזיר לך חוב, אז לא תיקח את השדה שאני מקנה לך. בכל אופן, אם במצב כזה, המלווה יגבה את השדות, זה לא יהיה שלא קדין, זה יהיה קדין, כי באמת השדות שייכים לו, מרגע כתיבת השטר. אז בשטרי הקנאה, מותר לסופר לכתוב שטר ללווה, בלא נכחות המלווה. אבל בשטרי חוב רגילים, אסור לו לכתוב את זה. למה? כי באמת אולי ההלוואה לא תתקיים היום. אומרת הגמרא, אי הכי, מתניתי, דקטני, אם יש בהן אחריות לא יחסים, לא יחזיר. והוא קימנה, כשחייב מודה, ומשום שמה כתב ללוות בניסן ולא לבא תשרי, ואתי למטרף לקוחות שלו כדין, עמי לא יחזיר, נחזר. אי בשטר הקנאה, אשיאבד לנפשי. אי בשטר דלא הקנאה, לקה למיחש. אז כל ההוקימת הזאת כבר הסברנו, נכון? המשנה שלנו שאמרנו, שאם אין שעבוד נכסים, הוא יכול להחזיר את זה, הסברנו שהחשש הוא שמה כתב ללוות בניסן ולא לבא תשרי, נכון? רגע, למה שיהיה חשש כזה בכלל? אם זה שטר הקנאה, אין בעיה, כי הוא לא ילווה שלא כדין, הוא ילווה כדין, כי זה שטר הקנאה, הוא יקנה את זה למלווה מרגע כתיבת השטר, ולכן הוא יכול להחזיר את זה. אם זה שטר שהוא לא שטר הקנאה, אמרנו שהסופר לא יכול לכתוב דבר כזה בכלל. הסופר לא יכול לכתוב שטר בלי שהוא רואה כאילו את ההלוואה מול העיניים, בלי שהמלווה והלווה עומדים מולו. אז למה שיהיה לך חשש שכתב ללוות בניסן ולא לבא תשרי, כן? ואתי למטרף לקוחות שלא כדין, עמי לא יחזיר נכסי, אי בשטר הקנאה שעביד לנפשי, אי בשטר דלא הקנאה ליקה למיחש, דעה אמרת כי ליקה מלווה בעדי לא כתבינן, הרי אמרנו שאי אפשר לכתוב שטר כזה. אמר לרב אסי, אף על גב, לא ברור למי הוא אמר, כן? כאילו הגמרא הקשתה עליו בלי שם, וכתוב אמר לרב אסי, אמר לרב אסי, אף על גב דשיטרי דלאו הקנאה כי ליקה מלווה בעדי לא כתבינן, מתניתין כיוון דנפל איתרה לבחישינן דילמה איקר וכתוב. נכון, באמת סופרים לא כותבים שטרות כאלה, אבל שוב, השטר הזה שנמצא על הרצפה הוא מעורר את כל השדים, כאילו, כן? מה השטר הזה עושה לרצפה? כן? אז יכול להיות שהיה מצב שאיקר וכתוב, שבמקרה, איזשהו מקרה, חד פעמי, משהו נדיר, אבל זה גם נדיר למצוא שטר על הרצפה, ולכן אני חושש שבאמת הסופר כתב, היה לא בסדר, וכתב שטר הלוואה שאלינו שטר הקנאה, בלי שהוא ראה את ההלוואה מול העיניים. זה החשש. וזאת המשנה, זאת שיטת רב אסי להסבר המשנה. אביי אמר, עדיו בחתומיו זכין לו, ואפילו שיטר דלאו הקנאה. אביי אומר, לא, כל השטרות הם שטרות הקנאה. ברגע שעדים חותמים על שטר, והעדים חותמים על שטר, הם חייבים לבדוק שהתאריך שכתוב על השטר נכון, כי אחרת הם משקרים כאילו, כן? אז ברגע שעדים חותמים על שטר, אז המלווה זוכה בקרקע, גם אם ההלוואה עוד לא התרחשה. כל השטרות הן בעצם שיטות הקנאה, לפי אביי. למה הוא אומר את זה? אומרת הגמרא, משום דקשי עלי, כיוון דאמרת, בשיטר דלאו הקנאה, כי ליתי למלווה בעדי, לא כתבינן, ליתי למיחש, לאיקר וכתוב. כן? בגלל שאמרנו שהוא לא אוהב את התשובה של הרב אסי, הוא לא אוהב את התשובה שאומר דיל מאיקר וכתוב, אולי במקרה כתבו את זה. אם אמרנו שלא כותבים את זה, אז לא כותבים את זה, כן? למה פתאום תחשוש שכן כתבו את זה? אלא מה? לכן, כל השטרות הם שטרי הקנאה, כן? ולכן, כי אנחנו אומרים, עדיו בחתומיו זכין, לא? ותכף נראה, ואיך הוא מסביר את המשניות, כן? יש את המשנה שלנו ועוד משנה. אז, אבל רק אנחנו אומרים שהוא לא אומר כמו רב אסי, כי הוא לא אוהב את הרעיון של דיל מאיקר וכתוב, אלא כל השטרות עם שטרי הקנאה. כיוון שכל השטרות עם שטרי הקנאה, מותר תמיד לסופר לכתוב שטר ללווה. כי אין לנו פה את החשש שאולי הוא יקנה את השדה מאוחר יותר, כי ברגע שהעדים יחתמו, זה יהיה שטר הקנאה. ואין לנו חשש שהעדים יחתמו על תאריך לא נכון, כי העדים דוברמת. אלא דתנן, וזה משנה בהמשך הפרק. מצא גיטי נשים ושחרורי עבדים, דיית כי מתנה ושוברים הרי זה לא יחזיר, שהם הכתובים היו ונמלח עליהם שלא ניתנם, כן? מח, אני מוצא כל מיני שטרות, גיטי נשים, שחרורי עבדים, דיית כי זה כמו שטרי צוואה, מתנה ושוברים, שובר זה שטר פיראון, כן? שאומר אני פרעתי את החוב שיש לי, כל השטרות האלה שאני מוצא אותם, לא להחזיר אותם. למה? שם הכתובים היו ונמלח עליהם שלא ליתנם. כן? אולי הכותב עוד לא נתן אותם. אז אני אחזיר אותם למי שאמור לקבל אותם, הוא לא קיבל אותם עדיין. נגיד גט של אישה. הבעל כתב גט לאישה והוא עדיין מתלבט אם לתת או לא. עבד לו הגט, המוצא יביא את זה לאישה, היא כאילו תוכל לטעון שהיא מגורשת בזמן שהיא לא מגורשת, כי כל עוד הבעל לא נתן את הגט לאשתו, אז היא לא מגורשת. אז שם הנמלח עליהם לא, שלא ניתנם. אומרת הגמרא, רגע, וכי נמלח עליהם מי הווה, ואמרת, עדיו בחתומיו זכין לו. לגבי דיאטקי ולגבי מתנה, כן, אנחנו אומרים, הרי ברגע שהעדים חתמו כבר, בן אדם קנה את הדבר, כן? אז למה אנחנו אומרים ששם הנמלח עליהם שלא ליתנם, זה לא משנה אם הוא נתן או לא נתן. חתימת העדים בעצמה היא יוצרת את הקניין. אז איך אתה אומר הבעיה עדיו בחתומיו זכין לו? הרי אנחנו רואים שיש לנו חשש שמה נמלח עליהם שלא ליתנם, סימן שעדיו בחתומיו לא זכין לו. אומרת הגמרא, נכון, עדיו בחתומיו זכין לו, אבל יש על זה הגבלה, הנמילה איך דקמטו לידי, אבל איך דלא מטו לידי, לא אמרינן. כן? אנחנו אומרים עדיו בחתומיו זכין לו, רק אם השטר הגיע בסופו של דבר לנמען שלו, כן? אז עדיו בחתומיו זכין לו, אבל כל עוד השטר לא הגיע לנמען, אז אנחנו אומרים שעדיו לא זכו לו כאילו בחתימה, זאת אומרת, כאילו העדים חותמים וזוכים לו עם סוג של השעיה או התניה, כן? אם זה יגיע לנמען, אז אנחנו זוכים לך מרגע זה. אוקיי, אז זה מסביר לנו את המשנה הזאת של מצא גיטי נשים. ומה עם המשנה שלנו? אלא מתניתין שלנו, דקטני, מצא שטרי חוב, אם יש בהם אחריות נכסים, לא יחזיר, נכון? אם יש בהם אחריות נכסים, לא יחזיר, והוקימנה, הסברנו, כשחייב מודה, ובכל זאת לא יחזיר, משום שמה כתב ללוות בניסן ולא לבד תשרי. אז בישלמה לרב אסי, דאמר, בשטרי הקנייתה, מוקילה, בשטרי דלב הקנייתה. אז רב אסי הסביר את המשנה, הוא אמר, למה אם החייב מודה, לא יחזיר את השטר בכל זאת, כי אנחנו חוששים שמה כתב בניסן ולא לבד תשרי. אבל לפי הבעיה אין חשש כזה, כי הקנייה נוצרה ברגע כתיבת השטר, אז לא אכפת לי מתי הוא לבא, כן? אז לפי הבעיה, אלא להבעיה, אמר ידיו וחתומיו זכין לו, מה יקלה מימר? איך הבעיה יסביר את המשנה? אמר לך הבעיה, מתנית עיניינו תמה, דחייש לפיראון ולקנוניה. חוששים למשהו אחר, מה חוששים? איך ככה? המלווה הלווה ללווה כסף, הלווה פרה לו את הכסף, הלווה קיבל חזרה את השטר, ואז הוא איבד את זה. ואז הוא איבד את זה, מצא את זה מישהו, סליחה, והוא הספיק גם למכור את השדה שלו, הלווה, כן? אז הוא פרה את זה, ואז מישהו מוצא את זה, מחזיר את זה למלווה, כן? ואז הם קורצים אחד לשני, ואומרים וואלה, ניקח את השדה, נתחלק בשדה. המלווה אומר ללווה לא החזרת לי, הלווה אומר לו באמת לא החזרתי לך, אבל אין לי כבר כסף, אתה חייב לקבות את השדה, השדה כבר לא אצלי, תיקח תגווה את זה מהקונים, ואחרי זה מתחלקים חצי חצי בכסף, כן? אז זה החשש, לקנוניה, לפיראון ולקנוניה, כן? חשש לפיראון ולקנוניה, אנחנו חוששים שהשטר פרוע, וממילא הגבייה של השדה מהלקוח, מהצד השלישי, היא קנוניה שבין המלווה ללווה, אוקיי? אז לכן, מה זה?
קוראים לזה עוקץ.
עוקץ, כן. אני חושב שלכאורה זה כאילו לא מתוכנן, זה כאילו, אופ, אה, נכון, טוב, נו, מצב, בסדר, יאללה. בוא נעשה קנוניה, כאילו, כן? כאילו מספיק שתי קריצות, כאילו, וזהו. אז זה ההסבר של שמו, של אביי. אביי אומר, למה לא מחזירים את השטר למלווה כאשר הלווה מודה? כי אנחנו חושבים שיש פה קנוניה, כן? זאת הסיבה. אומרת אגמר, רגע, לשמואל דאמר לו חיישינן לפירון ולקנונה מהייקה למימר, אבל יש את שמואל, ושמואל יש לו שיטה שלא חוששים לפירון ולקנוניה. איך אנחנו יודעים שיש לו שיטה כזאת? כי עוד כמה דפים אנחנו נראה שכתוב, המוצא שטר הקנאה בשוק יחזיר לבעלים, כן? אז הנה, אם הוא מחזיר לבעלים שטר הקנאה, סימן שהוא לא חושש לפירון ולקנוניה. אומרת אגמרה, אז לשמואל דאמר לו חיישינן לפירון ולקנונה מייקה למימר. הניחא איסבר לקרב אסי דאמר בשיטרי הקנאה מוקי מתניתין בשיטרי דלאו הקנאה. כן, אז אם שמואל סובר כמו רב אסי זה בסדר, כי החשש הוא שכתב ללוות בניסן ולא לבאה תשרי, זה לא קנוניה. כן, אבל איסבר כאביי דאמר עדיו וחתומה וזכין לו מייקה למימר. תשובה, שמואל מוקי למתניתין כשאין חייב מודה. שמואל בכלל אומר ככה, אם החייב מודה אין שום בעיה להחזיר את השטר למלווה, כי אנחנו לא חוששים לפירון ולקנוניה, ועדיו בחתומיו זכין לו, אז אנחנו לא חוששים לכתב ללוות בניסן ולא לבאת תשרי. אבל אם החייב לא מודה, כן? אז אסור להחזיר את השטר, למה? שמואל מוקי מתניתין כשאין חייב מודה, יחי כי אין בהן אחריות נכסים, מה יחזיר? אם החייב לא מודה, אז למה שאנחנו אמרנו שאם אין בשטר אחריות נכסים מותר להחזיר את השטר למלווה? למה? הרי המלווה יפרע מהלווה את הכסף, והלווה טוען שהוא כבר פרע את הכסף, או שהוא טוען שלא היו דברים מעולם, שבכלל לא הייתה הלוואה, הוא טוען שכל השטר מזויף, כן? אז אם אנחנו אומרים, כשאין חייב מודה, כן? יחי, כי אין אחריות נכסים, מה יחזיר? נעיד אלו גבי ממשבדי, מבני חורי מגבי גבי, המלווה יכול לגבות מהנכסים הבני חורין, הנכסים שהלווה לא מחר. תשובה, שמואל את העמי, דאמר שמואל, אומר היה רבי מאיר, שטר חוב שאין בו אחריות נכסים, אין גובה, לא ממשועבדים ולא מבני חורין. אז מה זה הולך? זה הולך ככה, סתכלו במשנה. במשנה אמרנו שלפי חכמים לא מחזירים, אם אין החייב מודה, לא מחזירים בכל אופן. אנחנו ממדנו את זה שאין החייב מודה, כן? אז אין החייב מודה, לא מחזירים ברור, כי אנחנו חוששים שהוא ייקח זה. ולפי רבי מאיר, אם החייב, אין החייב מודה, אם יש אחריות נכסים, לא יחזיר, אבל אם אין אחריות נכסים, כן יחזיר. למה כן יחזיר, אבל החייב לא מודה? התשובה, כי אי אפשר לעשות כלום עם השטר הזה. לפי רבי מאיר, אי אפשר לגבות אפילו מנכסים בני חורין. אם כתוב אחריות נכסים, אפשר לגבות מנכסים, לא כתוב אחריות נכסים, אי אפשר לגבות בכלל מנכסים. אז המלווה ימשיך להסתובב ולטעון שהלווה חייב לו כסף, אבל אין לו שום כוח לגבות. לעומת הלווה שאיתן אני לא חייב לו כלום. אומרת הגמרא, רגע, אם אי אפשר לגבות בשטר הזה שום דבר, אז למי אכפת מהשטר הזה בכלל, כן? וכי מאחר שאינו גובה, המה יחזיר? אמר רבי נתן בראש היה, לצור על פלי צוחיתו של מלווה, הוא רוצה להשתמש בשטר הזה בתור מכסה לצלחת. כן? אין לו מה לעשות באמת עם השטר הזה, כן? אז באמת אין סיבה, אבל מותר להחזיר את השטר למלווה. ונעדר אלאו ללווה, רגע, אם אתה טוען שאתה מחזיר את זה למלווה לצור על פלי צלוחיתו, אולי בכלל השטר שייך ללווה, והלווה לצור על פלי צלוחיתו. אומרת הגמרא, צור על פלי צלוחיתו של לווה. אומרת הגמרא, לווה הוא דאמר, לא היו דברים מעולם, הרי הלווה מכחיש את ההלוואה, הוא מכחיש, או שהוא טוען, הוא טוען שבכלל לא היה הלווה הלווה, ולכן אין לו תביעה על השטר. הוא טוען שהשטר מזויף, ולכן הוא מודה שהחתכת נייר הזאת היא שייכת באמת למלווה, אבל אין בה שום חוב, כאילו, כן? ולכן אין לו טענה על השטר. אז לסיכום, שיטת שמואל על פי אביי היא שהמשנה שלנו מדברת שאין החייב מודה, והמחלוקת של רבי מאיר וחכמים, שרבי מאיר כותב שאם אין אחריות נכסי מותר להחזיר את השטר, וחכמים קודמים שאסור להחזיר את השטר, המחלוקת ביניהם היא השאלה, האם אפשר לגבות נכסים בני חורין בשטר שאין בו אחריות נכסים. לפי רבי מאיר, אי אפשר לגבות עם זה כלום, לכן אין לי שום בעיה להחזיר את זה למלווה, שיצור על בלי צלוחיתו. ולפי חכמים, אפשר לגבות עם זה נכסים בני חורין, ולכן אסור להחזיר את זה למלווה, כי הלווה לא מודה שהוא חייב כסף. אמר רבי אלעזר, מחלוקת באש שאין חייב מודה. כן? אז בלעזר כמו שמואל, אומר המחלוקת שאין חייב מודה. דרבי מאיר סבר שטר שאין בו אחריות נכסים, אינו גובה לא ממשאבדי ולא מבני חרי. ורבנן סברי מגבגבי, יש לי פה סוגריים, רבנן סברי ממשאבדי ולא גבי מבני חרי מגבגבי. אבל כשחייב מודה, דברי הכל יחזיר, ולא חיישינה לפרעון ולקנוניה. אז רבי לזר אומר בדיוק כמו שמואל, כן? רבי לזר הוא אמורה מהדור הראשון בארץ ישראל, שמואל אמורה מהדור הראשון בבבל, אז הם אומרים אותו דבר, הם אומרים שלא חוששים, יש להם כלל כזה, שלא חוששים לפרעון וקנוניה, ושרבי מאיר חושב שכשאין חייב מודה ואין אחריות נכסים, לא גובים, לא ממשועבדים ולא מבני חורים. יופי. רבי יוחנן אמר, הסבר נוסף, שלישי, יש לנו את שמואל ורבי לזר, זה אותו הסבר, רב אסי שהסביר שהחשש הוא שמה כתב ללוות בניסן ולא לבא תשרי, ועכשיו יש לנו את רבי יוחנן. רבי יוחנן אמר, מחלוקת כשחייב מודה, המשנה שלנו היא כן כשהחייב מודה. דרבי מאיר סבר, שטר שאין בו אחריות נכסים, ממשאבדי יהודו לא גבי, אבל בני חורי מגבי גבי, ורבנן סברי, ממשאבדי נמי גבי. כאשר החייב מודה, למרות שלא כתוב אחריות נכסים בשטר, כן? אז אפשר לגבות עם זה נכסים או שעבדים. כי מה הוא חושב? הוא חושב, ונראה את זה גם מחר, שאחריות טעות סופר. אחריות טעות סופר זה אומר, זה שלא כתוב שאפשר לגבות נכסים, זה לא אומר שאי אפשר לגבות נכסים. כי הסופר שכח לכתוב שאפשר לגבות נכסים, אבל זה הקטע של שטר. כל הקטע של שטר זה שאי אפשר לגבות נכסים. ולכן, גם אם לווה מודה שהוא לא פרה ואין בשטר אחריות נכסים, אז רבי מאיר אומר, מה הבעיה? תחזיר את השטר. וחכמים אומרים, לא, שגם אם אין אחריות נכסים אפשר לגבות בזה שדה, אפשר להיפרע מהלקוח. אז הם חוששים לקנוניה בין הלווה למלווה. למה הלווה מודה למלווה שהוא חייב כסף? כי יש לו קנוניה איתו, ולכן, והם הולכים לגבות נכסים. רבי מאיר אומר, אני לא יכול לגבות נכסים מהשטר הזה, כי לא כתוב בו אחריות. וחכמים אומרים, אחריות טעות סופר, ואפשר לגבות עם זה נכסים, ולכן אל תחזיר את זה, כי אפשר לגבות מזה נכסים. כן?
למה רבי מאיר לא אומר שצריך לתבוע את הסופר פשוט? אם הוא טובים את הסופר, כי הוא לא חשב, ומוציא ממנו את
ה... יש לנו שטר בלי אחריות, כן? אז חכמים אומרים, אין כזה דבר, שטר בלי אחריות זה קשקוש, אלא... זה טעות של הסופר, לא צריך לתבוע אותו, כי הוא אומר...
אבל לדעת רבי מאיר...
שנייה, לדעת רבי מאיר, הוא אומר לך, אם יש שטר בלי אחריות, אז הוא באמת בלי אחריות. עכשיו, יכול להיות שהם התכוונו שלא יהיה אחריות בשטר, שהמלווה הסכים שלא יהיה אחריות לשטר, ויכול להיות שזה באמת היה טעות של הסופר, אבל אם זה היה טעות של הסופר, אז שיתבעו את הסופר, אין לי שום בעיה עם זה. אין לי שום בעיה, יכול להיות שיתבעו את הסופר. מי יתבע את הסופר? הלווה אין לו אינטרס לתבוע את הסופר, רק המלווה. המלווה אומר לו, מה זה? דפקת אותי, אני רציתי שיהיה לי שטר שאני יכול לגבות נכסים, ואני לא יכול לגבות. כן. אז אוקיי, אז רבי יוחנן אמר, מחלוקת כשחייב מודה, הלווה מודה. די רבי מאיר סבר שטר שאין בו אחריות נכסים, ממשאבדי יהודה לא גבי, אבל מבני חורי מגבה גבי. ורבנן סברי שאסור להחזיר את השטר אפילו אם הלווה לווה, מודה, משאבדי נמי גבי. אבל כשאין חייב מודה, אם הלווה לא מודה שהוא חייב כסף, דברי הכל לא יחזיר, דחיישינן לפרעון. כן? אז רבי יוחנן אומר חיישינן לפרעון. אם אתם זוכרים, ראינו את העניין הזה של חיישינן לפרעון, והסברנו שמי שחושב שחיישינן לפרעון, מי שאומר שלא חיישינן לפרעון, אומר, ברגע שהלווה, מקבל את השטר חזרה, אחרי שהוא מחזיר את החוב, קורא אותו מיד, שלא יקרה מצב שחס ושלום יגבו ממנו שוב פעם את החוב. ויש את רבי יוחנן פה, ועוד ראינו את השיטה הזאת, זה היה מחלוקת תנאים גם, שאומר, חיישינן לפרעון. לא, הלווה לא גובה את זה, הוא אוהב לשמור את החשבונות בצד, יש לו פנקס, כן? הוא אוהב לשמור את זה, אז חיישינן לפרעון. אם נמצא שטר, יכול להיות שזה שטר פרוע, ולכן אי אפשר, אם הלווה לא מודה, אז אנחנו מאמינים לו שזה שטר פרוע. מה זה מאמינים לו? אנחנו חוששים שהוא אומר אמת, ולכן לא נחזיר את השטר למלווה. תניא קבתי דרבי יוחנן, וטיובתא דרבי אלעזר בחדיא, וטיובתא דשמואל בתרתי. כן? אז יש ברייתא שהיא כשיטת רבי יוחנן, והיא קשה על רבי אלעזר בדבר אחד, והיא קשה על רבי שמואל בשני דברים. עכשיו, שמואל ורבי אלעזר אמרו אותו דבר, איך זה יכול להיות שקשה עליו באחד ואחד ובשני דברים? אז זה קשה על שמואל בדבר אחד כאן כמו רבי אלעזר, ועוד דבר נוסף ששמואל אמר במקום אחר. עכשיו, מה הברייתא? מצא שטרי חוב ויש בהם אחריות נכסים, אף על פי ששניהם מודים לא יחזיר, אף על פי ששניהם מודים לא יחזיר, לא לזה ולא לזה אין בהם אחריות נכסים, בזמן שהלוב, אז זה מתאים, שנייה, זה מתאים לכבר קשה על רבי אלעזר ושמואל, למה? כי הם אמרו אנחנו לא חוששים לפירעון ולקנוניה, נכון? אז אם יש בהם אחריות נכסים ושניהם מודים, אז יחזיר, כי לא חוששים לפירעון וקנוניה, אז זה כבר קושייה אחת. בזמן שהלווה, אין בנו אחריות נכסים, בזמן שהלווה מודה, יחזיר למלווה. אין הלווה מודה, לא יחזיר לו לזה ולא לזה, דיבר רבי מאיר, שהיה רבי מאיר אומר, שטרי חוב שיש בהם אחריות נכסים, גובה מנכסים משועבדים, ושאין בהם אחריות נכסים, גובה מנכסים בני חורין. וחכמים אומרים, אחד זה ואחד זה, גובה מנכסים משועבדים, למרות שלא כתוב בהם אחריות נכסים, כאילו כתוב אחריות נכסים, וטיובתא דרבי אלעזר בחדא. כן? דאמר, לרבי מאיר, שטר שאין לו אחריות נכסים, אינו גובה מנכסים משועבדים, ולא מנכסים בני חורין. וכמה, ונכון, זו היה שיטת רבי אלעזר ושיטת שמואל, ששטר שאין בו אחריות נכסים לא גובים כלום, נכון? ופה בברייתא אנחנו רואים ששטר, שהיה רבי מאיר אומר, שטר שיש, שאין בו אחריות נכסים, הוא כן גובה מנכסים בני חורין, אז זה קושייה אחת על רבי אלעזר, כן? תשובת על רבי אלעזר באחד, עד אמר לרבי מאיר, שטר שאין בו אחריות נכסים, אינו גובה מנכסים משועבדים ולא מנכסים בני חורין. וכאמר, בין לרבי מאיר, בין לרבנן, לא חיישינן לקנוניה, זה שיטת רבי אלעזר. כן? אז שוב, שיטת רבי אלעזר, שטר שאין בו אחריות נכסים, אינו גובה מנכסים משועבדים ולא מנכסים בני חורין. ושוב, וחוץ מזה, הוא אומר שלא חוששים לקנוניה, ובברייתא אנחנו רואים שטר שאין בו אחריות נכסים, עם שעבדי יהודי לא גבי, עם בני חרי מיק בגבי, זה קושייה ראשונה על רבי אלעזר, וקטני, בין לרבי מאיר, בין לרבי ברנן, חיישינן לקנוניה, דקטני, אף על פי ששניהם מודים, לא יחזיר לא לזה ולא לזה, על מה חיישינן לקנוניה. אז יש פה שני קושיות על רבי אלעזר, אומרת הגמרא, ואן התארתי, תשובה, חד ההוא, דחד טעם הוא. דמשום דקאמר רבי אלעזר, מחלוקת בשאין חייב מודה, הוא מתרץ הכי, כן? זאת אומרת, אצל רבי אלעזר זה כאילו הבא עתליה, אם אתה אומר שמחלוקת באין חייב מודה, אז אתה חייב להגיד שאם שניהם מודים, כולם מסכימים שחיישינן לקנוניה, ובאין חייב מודה, אתה אומר, אם אין חייב מודה, למה רבי מאיר חושב שאפשר להחזיר את השטר? כי אי אפשר לגבות ממנו כלום, לצור בלי צלוחיתו, כן? ולכן אנחנו חייבים להגיד, אז כאילו הדברים הבא עתליה כזה, כן? אם אנחנו אומרים שהמחלוקת היא באין חייב מודה, אבל כשחייב מודה כולם מסכימים שלא מחזיר, כולם מסכימים, בשטרות שיש בהם אחריות שלא מחזירים, אז זה אומר שחייבים להגיד שחיישינן לקנוניה, סליחה, חייבים להגיד שלא חיישינן לקנוניה, שאם החייב מודה, אנחנו בכל זאת לא מחזירים, אז חייבים להגיד שחיישינן לקנוניה, ו... נתבלבלתי. בשיטת רבי אלעזר, שאומר, המחלוקת היא באין חייב מודה, אז דבר ראשון אנחנו צריכים להגיד, שרבי מאיר חושב ששטר שאין בו אחריות נכסים לא גובה אפילו מנכסים בני חורין, ואנחנו גם חייבים להגיד שכולם מסכימים שלא חיישינן לקנוניה. כי כולם מודים שכשחייב מודה מחזירים את השטר, סימן שאנחנו לא חוששים לקנוניה. אז שני הדברים הולכים ביחד. מילא הברייתא חולקת רבי אלעזר פעמיים, אבל בעצם זה מחלוקת אחת. להגיד אי אפשר להסביר ככה את ה... אנחנו לא מסכימים איתך להסביר ככה את המחלוקת, כן? אז חולקים עליו בשני הדברים ואומרים, א', כשאין חייב מודה אז חוששים לקנוניה, סליחה, כשחייב מודה חוששים לקנוניה, זה אחד, ושתיים זה ששטר שאין בו אחריות נכסים, הוא כן גובה מנכסים בני חורין לפחות, ולא מנכסים משועבדים לפי רבי מאיר, ועל זה גם כן נחלקו על רבי אלעזר, וגם על שמואל. אז אוקיי, עכשיו מחר אנחנו נמשיך עם השאלה, איך הברייתא הזאת קשה על שמואל בעוד עניין, שוב, בעניין אחר נוסף. שהוא בעניין, שהוא לא בהקשר לפירוש למשנה הזאת. זהו, שיהיה לכולם יום טוב.